כל חי אונליין 93fm.co.il
שיעור לעשרת ימי תשובה מפי הרב שי עמר.
שלום לכל המאזינים. נמצאים אנו לאחר שני ימים טובים של ראש השנה. אנחנו מקווים, מתפללים ומאחלים זה לזה שהקדוש ברוך הוא יכתבנו בספר החיים והשלום. נמצאים אנו ממש לקראת רגעי הסיום של צום גדליה, כאשר כל צום כידוע את דבריו של הרמב״ם נועדו לחשבון נפש, ואנחנו מוצאים את עצמנו בעיצומם של עשרת ימי התשובה, אותם ימים שהקדוש ברוך הוא קרוב מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו, ומחובתנו רק לנצל את השעה הזאת, את הימים הללו. וכפי שאומר הנביא בישעיה, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, יעזוב רשע דרכו וישאבן מחשבותיו. אומרים חזל, מהו דרשו השם בהימצאו? אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבו אם האדם דורש ומבקש וחוקר ומחפש את השביל עליו הוא יוכל לצעוד במסלול הנכון, באורחות החיים הנכונים, אז הקדוש ברוך הוא גם יאיר את פניו אליו בבחינת האר פניך וניוושע. זוהי ההזדמנות של כל אחד ואחד מאיתנו לתפוס את עצמו, לעשות חשבון נפש של רגע האמת. אנחנו כבר פחות מעשרה ימים עד יום הכיפורים, שבו האדם יוכל לראות איכן הוא עומד, לקראת איזה מסלול הוא הולך לצעוד בו במהלך השנה הקרובה, שנת תשע"ו, וזה תלוי ביד האדם. זה מאוד מזכיר לי את אותה נכדה שבאה לסבא שלה וניסתה לשחק איתו, ואמרה לו, סבא, יש לי בכף היד פרפר, מה אתה אומר? האם הוא חי או מת? הסבא היה מספיק חכם ואמר לעצמו, אם אני אומר שהפרפר חי, היא תמחץ אותו בכף היד שלה. ואם אני אומר שהפרפר מת, היא תפתח את כף היד והפרפר יעוף לו. מה אני אומר לה? ואז הוא אמר את המשפט שיכול לתת לנו בלי שום ספק מוסר השכל גדול, ובפרט בימים אלה. הוא אומר לה, נכדתי היקרה, הכל בידיים שלך. זאת אומרת, את יכולה לגרום שהוא ימות, ואת יכולה לגרום שהוא יפרח ויעוף, זה הכל תלוי בידיים שלך. זאת אומרת, זה ממש על דרך שאמרו חז"ל, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. הכל תלוי בידיים של האדם. זה מזכיר לי את אותו עשיר גדול בארצות הברית, שכסף ודאי שלא היה חסר לו. הבן שלו הגיע לגיל הבר מצווה, הם היו בין שומרי מסורת לשומרי משקל, זאת אומרת, פרווה, בין השמשות כזה. כמובן שהוא קנה לבן שלו תפילין מהודרות, אבל הוא חיפש עוד איזה משהו, איזה סממן יהודי. הוא החליט שהוא לוקח את הבן שלו לאחד האדמו"רים החשובים בארצות הברית. ואכן כך היה, הוא קובע תור, הוא מגיע ללשכתו של האדמו"ר, ואומר לו, הנה זה הבן שלי, הגיע לגיל המצוות, אנא רבה תברך אותו. וכמובן שהאדמו"ר מחייך אליו, הוא מברך אותו שיגדל בתורה וביראת שמיים טהורה. ואז פונה האדמו"ר אל הילד, אל נער הבר מצווה, בשאלה מאוד מוזרה. אומר לו, תגיד לי, לאיזה קבוצת כדור אתה משתייך? את מי אתה אוהד? באותו רגע, הנער היה משתומם. מדובר כאן ברב גדול, באדמו"ר של אלפים ורבבות של תלמידים, והוא שואל אותי, לאיזה קבוצת כדור אני משתייך? את מי אני אוהד ואת מי אני מעריץ? אבל הוא החליט שהוא זורם עם הרב, והוא רוצה לראות כיצד השיחה הזאת תתגלגלה. והוא נוקב בשמה של אותה הקבוצה שהוא כל כך אוהד ואכפת לו ממנה, ואז ממשיך הרב ואומר לו, תגיד לי, במשחק האחרון, אלו שהפסידו, זה הקבוצה שאתה משתייך אליה או לא? הוא אומר לו, כן. במשחק האחרון, הקבוצה שאותה אני אוהד, אותה אני מעריץ, לצערי הרב, הפסידה. ואז הוא אומר לו, אותו אדמו"ר, לנער, תגיד לי, במשחק האחרון השתתפת? אומר לו, רבי, זה לא שאלה. כמו שאתה, לאבדיל כמובן, הולך לבית הכנסת, אני הולך למגרש לשחק, או יותר נכון, לראות את המשחק. הוא אומר לו, ובשעה שאתה ראית שהמשחק הולך לרעתכם, הקבוצה שלך מפסידה, אתה יושב ביציע של האוהדים, מה אתה עושה? צוחק, בוכה, מה? איך אתה מתנהג? הרי אתה אוהד, אתה מעריץ. ואז הוא אומר לו, את האמת, כשראיתי שהמצב גרוע והקבוצה שלי מפסידה, פשוט החלטתי דבר אחד ברור, שאני קם והולך לי. אני לא מוכן להישאר שם רגע אחד, זה מה שעשיתי. יצאתי מהמגרש, מתוך כעס, מתוך אכזבה, והלכתי. ואז שואל האדמו"ר את הנער, תגיד לי, השחקנים, בשעה שהם ראו שהכל הולך לרעתם, גם עזבו את המשחק? אומר הנער לרב, הרב, כאן השאלה של כבודו כבר לא מדויקת. אני אוהד. אוהד יכול לקום מתי שהוא רוצה. עכשיו, עוד דקה, עוד 10 דקות, אבל מי שמשחק ונמצא במשחק, גם כשהוא מפסיד, הוא חייב לקבל את זה באהבה ובהבנה, הוא נמצא בשעת משחק, בשעת התמודדות. מי שנמצא בשעת משחק, לא יכול לעזוב באמצע, גם כשהכל הולך לרעתו. אמר לו האדמו"ר לאותו נער, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה נמצא במגרש של החיים. החיים זה בית ספר שמחנך את האדם לרע ולטוב. החיים הם בדיוק כמו אותו מגרש. אתה בחיים הללו שחקן במובן החיובי. אתה לא אוהד. גם כשיהיו לך ניסיונות בחיים, גם כשיהיו לך עליות וירידות, כדוגמת אותו כדור שנמצא במרכז, עולה ויורד, וגם כשאתה רואה כביכול שהכל משחק חלילה לרעתך, עליך להישבר. תמשיך להחזיק בעץ החיים. תמשיך להיות דבוק באלוקים. תמשיך להיות מחובר לדרך אותה אבותיך ואבות אבותיך. עד אברהם אבינו מסרו עליה נפש, מסרו עליה את כל כוחם, הם לא עצרו באמצע. כך בדיוק אומר אותו אדמו"ר לנער, זה הברכה הכי טובה מבחינתי, שאני אוכל לברך אותך ביום שאתה נכנס לעול תורה ומצוות, ביום שאתה מתחיל לעצב את האישיות שלך, את הדרך, את מסלול החיים שלך. חשוב מאוד שאתה לאחר 120 שנה יוכרז עליך שהגעת אל היעד הנכון. גם כשאדם נוסע למקומות הרחוקים ביותר, הוא מפעיל את מכשיר ה-GPS, ואז הוא קולט שהמכשיר כנראה חולה, ולא תמיד אומר לו בדיוק את מה שהוא צריך, אבל הוא לא מתייאש, והוא מחשב מסלול מחדש כדי לשמוע את המילים הגעת אל היעד. זה אמנם נראים לנו דברים פשוטים, דברים של מה בכך? כבוד הרב, מה אתה מחדש לנו? אנחנו בני תורה, שומרי תורה ומצוות מבטן ומלידה. אבל זה בדיוק העניין. דווקא הדברים הפשוטים, ברגעים הנעלים, ברגעי האמת, 10 ימי תשובה, בין הכתיבה לחתימה, ביום שכולנו מצפים ומאחלים, שביום צום כיפור נחתם לחיים טובים ולשלום, לשנה מוצלחת, לשנה מבורכת, לשנה של עשייה, לשנה של קידוש שם שמיים, דווקא ברגעים הללו, בימים הקריטיים הללו, חשוב לדבר על הדברים שפשוט חומקים לנו במהלך השנה, ונראים לנו כדברים של מה בכך. מה כבר יש לשוחח על אמונה באלוקים? מה כבר יש לשוחח על חיזוק בתורה ויראת שמיים? אלו דברים שאנחנו חיים אותם. גדלנו במשפחה כזאת. זה בדיוק העניין. הדברים הפשוטים בשעות הללו מקבלות בלי שום ספק עוצמה אחרת, ביטוי אחר, הסתכלות והבנה אחרת. כמה אנחנו כרגע תלויים ועומדים, אנחנו לא מחזיקים את עצמנו כאותם צדיקים שנכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים, ומצד שני גם לא כרשעים שנכתבים ונחתמים לאלתר חלילה למיטה, אלא כבינוניים שתלויים ועומדים בכף המאזניים. וכל זכות וכל מצווה וכל מעשה טוב יכול להכריע לקו זכות. הגאון הרב פינקוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, כאשר ראה בחור בישיבה בראש השנה מתהלך לו קצת מדוכדך בחדר השיעורים, הוא פונה לה ואומר לו, תגיד לי, מה קורה פה? ראש השנה, כולם נמצאים בבית המדרש, מתפללים בדבקות, ואתה מסתובב פה כסביבון בחנוכה, מה הולך כאן? אומר לו אותו בחור, הרב, אני קמתי מאוחר לתפילה, ומה שקרה שנכנסתי לעצבות ביום הראשון של השנה, הרגשתי שאני פשוט לא שווה. אמר לו הרב, אני לפני תקופה הייתי בבית החולים, ובאותה תקופה היה גם מלחמה, וראיתי דבר פלא. ראיתי חייל שנפצע במלחמה, הגיע לבית החולים, חבשו לו את הפצעים, ולאחר שחבשו לו את הפצעים, הוא החליט שהוא יוצא שוב למלחמה. אמרו לו, מה אתה עושה? כרגע הגעת פצוע, תנוח. אמר להם, בשעת מלחמה אין מנוחה. נפצעתי, חבשו אותי, מתקדם הלאה. אמר לו הרב, אתה נמצא בשעת מלחמה, מלחמת החיים. אתה נמצא במצב של התמודדות, במצב של הסתערות על שנת, במקרה שלנו, תשע"ו. אין לך לעצור בשביל דברים שבמהלך השנה כן היית עוצר, וכן היית מתקן באותו רגע. עכשיו, בימים הללו, תשתדל להסתער בכל הכוחות. הגעת באמצע, לא הגעת באמצע, אתה בשעת מלחמה. מי שנמצא בשעת מלחמה, לא עוצר לרגע. כאשר אדם נמצא על הקיום שלו, על המרכז של החיים שלו, הוא מתמודד על זה, הוא לא מתייחס לדברים, גם אם הם בפני עצמם ייתכן והם חשובים וקריטיים, אבל בשעת מלחמה ממשיכים לצעוד בכל הכוח. מאזינים יקרים, אנחנו בסייעת הדשמיה זכינו לעבור את ימי ראש השנה. אין לי ספק שכל אחד ספג קלט מהאווירה, מהעוצמה, ויש אנשים שהיו בבית הכנסת והתפללו תפילה אחר תפילה, ולמרות הכל אומרים, אני מרגיש שתום, אני מרגיש שזה לא זה. אז נכון שבלי ספק מי שהכין את עצמו יותר והתכונן יותר, הסיכוי הגבוה יותר שיפתח ליבו יותר. אבל כאן היצר הרע מחכה לנו בפינה. אלו לא הרבה ימים. 10 ימים, כאשר מתוכם נותרו לנו פחות מ10. והיצר הרע דווקא עכשיו ייתן לנו את ההרגשה שאנחנו אטומים, שאין לנו שום חיבור חלילה לתפילה, ההרגשים שלנו נהיו קיים, והראיה שהייתי בבית הכנסת, התכוונתי לצאת ידי חובה בתקיעת שופר, אפילו הידרתי בתקיעות מבעל התוקע לפי שיטות הראשונים, רש"י ועוד ראשונים, אף על פי שלא נפסקו להלכה, עשיתי הכל בקיצור, אבל לא מרגיש שהלב שלי פתוח. ואז אדם חלילה עלול למצוא את עצמו יום לאחר יום הכיפורים, איי איי איי, על זה ישבתי, על זה נגרם לי שהלב שלי יהיה אטום וסתום, על מה? על דברים שהם של מה בכך? זאת אומרת, האדם רק לאחר רגע האמת פתאום מרגיש שהימים הללו עברו לו, ברחו לו. דבר אחד אנחנו צריכים לדעת, עכשיו הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להיות חיילים נאמנים בשעת מלחמה, לא להתאפס לכלום. לאחר יום הכיפורים אפשר לשבת, לדבר, לראות, כל אחד את רבותיו, יכוון אותו במסלול הנכון המתאים לו. אבל עכשיו, מחובתו של כל אחד ואחד מאיתנו, לתפוס את עצמו ולומר לעצמו דבר אחד, אני כרגע מסתער בכל הכוחות. אני עכשיו ממש לפני דקות מספר, סיימתי את צום גדליה, עברתי יומיים של ראש השנה, ימים של כתיבה, ימים קריטיים לכל אחד ואחד מאיתנו. בערוצי התקשורת השונים, לקראת סוף השנה, שמענו כל מיני סיכומים של סיום השנה. אני אמנם לא שמעתי, אבל כך סיפרו לי. מחובתנו, וזה מה שנעשה לאחר ההפסקה הקצרה, לעשות סיכום קצר כדי שנבין את משמעות ועוצמת הימים הללו. הפסקה קצרה ומיד שווים.
עכשיו איתכם שיעור לעשרת ימי תשובה מפי הרב שי עמר.
אנחנו ממשיכים להביט ולנסות ביחד בעשרה ימים הללו, עשרת ימי תשובה, הימים שבהם למעשה אנחנו מתכוננים לקראת החתימה. כמובן כולנו מצפים, מאחלים ומתפללים לחתימה טובה, אבל כולנו גם יודעים ששום דבר לא הולך בקלות. זאת אומרת, שום דבר לא יבוא לנו בלי הכנה, בלי רצינות, בלי אחריות, בלי אכפתיות מצידנו. ככל שאנחנו נראה אכפתיות בכוחות שלנו, באפשרויות שאלוקים נתן לנו, כך גם הקדוש ברוך הוא, בלי ספק, יוכל לתת לנו את המסלול הנכון, את הכיוון הנכון, שאיתו נוכל בעזרת השם יתברך להתמודד בשנה שתבוא עלינו לטובה ולברכה. אני רק אסכם לטובת המצטרפים אלינו כעת את מה שדיברנו בחלקה הראשון של התוכנית, שלמעשה העבודה של עשרת ימי תשובה זה ההתחלה החדשה. זאת אומרת, להתחיל מחדש ממש, בלי קשר ובלי שייכות לעבר. פשוט אני דבר חדש. כפי שאמרתי, סיפרו לי שעשו כל מיני סיכומי שנה כאלו ואחרים, כל אחד בדרכו ובזווית הראייה שלו, אבל אין ספק שבעין של היהודי המאמין, הסיכום שנה שעבר עלינו צריך להיות בבחינת התחלה חדשה. כיוון שאם נסתכל ונסכם את כל המאורעות שעברו עלינו, הן בחלק הפרטי והן בחלק הכללי, ייתכן שאנחנו נמשיך למצוא את עצמנו יושבים על העגלה של הקש ומסתכלים לשמיים ומחכים לישועות. זאת אומרת, לא תהיה שום התקדמות משמעותית מצידנו. התקדמות משמעותית מצידנו, זה מסתכלים קדימה, ממשיכים בכל הכוח, לא נותנים לעבר לשבור את ההווה ואת העתיד. ראיתי באחד הספרים הקדושים דבר נפלא ביותר, שבלי ספק יכול לתת זריקת עידוד לכל אחד. אנחנו מזכירים בכל בוקר בתפילה, ובפרט בימי הסליחות, הרבה את הפסוק, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. וכאן זה בא לרמז לאדם. אדם מחליט, ובפרט בימים נוראים, ימים אלו, בין כסל לעשור, מחליט לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. מתחיל להתחזק, מתחיל לתפוס את עצמו יותר, הוא מתחיל להבין שהוא לא הבין עד היום, ומחובתו ועליו לשנות את דרכו, בסוף זה בסך הכל רק לטובתו, ואז הוא מחליט לקבל עכשיו עול מלכות שמיים, שינוי הדרך, שינוי המעשים, ובא אליו אותו יצר הרע, ואומר לו, על מי אתה עובד? את מי אתה משקר? בוא תראה לא לפני חצי שנה, בוא תראה לפני שבוע, שבועיים, מה היה איתך? איפה היית? איפה אחזת? באיזה רמה רוחנית היית? אז מה, אתה פתאום עכשיו לחוץ מהחתימה ביום הכיפורים, אז יש לך כאן איזה פחד, אתה מתחיל לגלות סימני מצוקה, והוא מנסה להחליש ולדרדר את האדם. הוא מנסה לגרום לאדם אי עלייה, אי חיזוק. כאן אומר האדם ליצר, נכון, השם מלך עכשיו בהווה, אני רוצה לקבל עול מלכות שמיים, אבל תדע לך, גם בעבר שהייתי איפה שהייתי, וברמה שאני עמדתי בה, אבל תדע לך, גם אז, השם מלך. זאת אומרת, גם בעבר, שהגעתי למצב רוחני לא הכי שפיר, גם שם הייתי מחובר ודבוק אל האלוקים. זה מזכיר מאוד את דברי הרמב״ם המפורסמים בהלכות גירושין פרק ב' על החרחף, שכל יהודי במהות שלו רוצה לעשות את רצון השם יתברך, רק השאור שבעיסה מעכב בעדו. ולכן לומדים חז"ל בתלמוד, שכאשר כופים את האדם לעשות מצווה מסוימת, לקיים את דברי חכמים, זה נקרא יקריב אותו לרצונו. אף על פי שכופים את האדם, זה נחשב על פי ההלכה כאילו עשה זאת מרצונו. שואל הרמב״ם, מה המחדל הזה? הרי אתה כופה אותו, אתה אונס אותו לעשות מצווה מסוימת. אתה קורא לזה שהוא עושה זאת מרצון? זה נקרא רצון? אין לך כפייה יותר גדולה מזו. כיצד אתה יכול לקרוא לדבר שנעשה בכוח, בכפייה, אתה יכול לקרוא שזה נעשה ברצון? הייתכן כדבר הזה? על זה אומר הרמב״ם, כל יהודי במהות שלו, בפנימיות שלו, חפץ לעשות את רצון השם יתברך. נכון, יש לאדם את העיכובים, יש לאדם את הירידות, יותר מאשר עליות, נכון. אבל בסופו של יום, ברגע האמת, בנקודת המפגש, בינו לבין הזמן, שהוא צריך להחליט החלטות קריטיות, החלטות חשובות, החלטות בעלות אחריות, בזמן הזה הוא מחובר אל האלוקים ב-100% ללא שום תופעות לוואי. כך גם בדיוק. האדם מחובר אל הקדוש ברוך הוא, בשעה שהוא מקבל על עצמו על מלכות שמיים. השם מלך, עכשיו בהווה. אומר לך, היצר רב, על מה היית בעבר? השם הלך, גם אז הייתי מחובר אל האלוקים. אומר היצר, ומה יהיה בעתיד? מי אמר שתחזיק מעמד? הרי אתה יודע, כל שנה זה חוזר על עצמו. מי אמר שהשנה אתה תהיה חזק בדרך, אותה אתה סולל לך? השם ימלוך לעולם ועד. גם בעתיד אני אהיה מחובר לאלוקים. בהווה, בעבר ובעתיד הייתי מחובר, אני מחובר ואהיה מחובר אל מקור החיים. האדם יודע בנקודת האמת שבו, בנקודת הפנימיות שבו, למי הוא מחובר ולמי הוא שייך. אנחנו מוצאים את עצמנו ברגעים שאנחנו אומרים לעצמנו, רגע, זה אני או לא אני? אומר לך את האמת, אני חושש, אלו ימים נוראים, נכון? אלו ימים משמעותיים, קריטיים. אלו ימים של חיים וחלילה להפך, אלו ימים של מי יהיה עשיר ומי יהיה עני, מי שפל ומי ירום. נכון, אין ספק. אלו ימים משמעותיים. אי אפשר לשקר את עצמנו. אבל מצד שני, כבוד הרב, אני גם לא יכול לשקר את עצמי. כל מיני קבלות וכל מיני חיזוקים, הכל טוב ויפה. אבל זה לא בדיוק אני מכיר את עצמי. אני מכיר את המידות שלי. אני מכיר את החליפה המתאימה לי. דע לך, בשולחן ערוך נפסק, בסימן תפרש ג', שגם אדם שאוכל פת של גוי במשך כל השנה, כמובן באופן שהן חששות הלכתיות, אבל בעשרת ימי תשובה הוא צריך להיזהר בזה, והוא צריך להשתדל לא לאכול את אותה פת. גם פה, ישאל השואל, על מי אנחנו עובדים? על מי אנחנו משקרים? הרי כל השנה כולה אני אוכל את זה. פתאום מגיע עשרת ימי תשובה, אני אומר, ריבונו של עולם, אני מישהו חדש, אני בריאה חדשה. הרי יום אחרי יום הכיפורים זה חוזר על עצמו. עד עשרת ימי תשובה הבא. אז מה בדיוק עומד כאן בכל המהלך הזה? בכל תסלחו לי על המילה הקיצונית. בכל המשחק הזה. התשובה היא, אנחנו מגלים ומראים לקדוש ברוך הוא, שבימים הקריטיים, ריבונו של עולם, גם אם בימים הרגילים, אתה אולי, זה לא נראה כלפי חוץ, שאנחנו מחוברים ודבוקים בך, זה רק בבחינת יהודי בלב. אנחנו בימים הללו, מראים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו יהודים בפועל, הלכה למעשה. כמובן, שכל השנה כולה לא יאמר האדם, נו, הרב אמר, אפשר להיות יהודים בלב, אז נקפוץ על המציאה, ודאי שלא. אבל אחרי ככלות הכל, שרק את אין עוד מלבדו, אני קורא אליו, אז אני אומר, ריבונו של עולם, תראה את הפנימיות האמיתית שלי, את הרצונות הפנימיים האמיתיים שלי, כמה חשוב לי, כמה אני מעוניין באמת, אבל הנה, ברגע האמת אני מראה לך, במשך כל השנה כולה אני גם כזה, אבל אולי זה לא תמיד נראה. אנחנו מראים את הלב שלנו, את הלב הנקי שלנו אצל הקדוש ברוך הוא. כמה אנחנו, אכפת לנו בימים הללו. בואו רק נסתכל על ימי ראש השנה שממש חלפו להם אתמול. אמרנו בתפילה, קדשנו במצוותיך, שים חלקנו בתורתך, או בתורתך, כל אחד לפי נוסחאותיו, ואז אנחנו אומרים, תן חלקנו בתורתך, תן. למה לא אומרים, שים חלקנו, כמו כל השנה כולה, אלא המילה שים, יכולה להתפרש כסם חיים, וגם חלילה להפך. בימים הללו, אנחנו לא רוצים להשמיע שום משמעות שלילית. אומרים, תן חלקנו. תן זה משמעות אחת, ברורה, מסודרת, בלי כל מיני משמעות חלילה שונה או לא טובה. זאת אומרת, אנחנו בימים הללו מאוד משתדלים לצעוד על מסלול מסודר, ומשתדלים לא להגיע לסטיות כאלו ואחרות, כדי שנוכל, עד כמה שנוכל בחסד השם, לעבור את הימים הללו באחריות המתאימה והחשובה לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו בימים הללו צריכים לדעת שראש השנה ויום הכיפורים עם הימים הללו של עשרת ימי תשובה הם חטיבה אחת. הכל זה המשך אחד גדול, וכמו שאומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, עשו תשובה באלו עשרת הימים, בין ראש השנה ליום הכיפורים, ואני מזכה אתכם ביום הכיפורים ובורא אתכם בריאה חדשה. זאת אומרת, אתה מהות אחרת. וכמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, כיוון שעשה אדם תשובה, הוא נהיה שם אחר, מהות אחרת, בריאה אחרת. אין מה לדון אותו על מה שהיה, כי זה כבר לא הוא. זה מציאות אחרת. ושוב אני חוזר ואומר, אחיי ורעיי, אל תיכנסו חלילה לאיזה סוג של קונחייה, או מה, אני צדיק? נו, עזוב. בוא נמשיך. לא. תדאג לעצמך. כי חלילה בשנה שעברה, כשהיה לך איזה שעת צרה, ואני בכוונה מדבר על השנה הקודמת שחלפה לה כבר, בבחינת תכלה שנה וכללותיה, תכל שנה וברכותיה. אז ברגע האמת שהיה לך צר, שהיה קשה לך, שנקלעת למצב של ניסיון רוחני או גשמי, אתה יודע טוב מאוד, תיזכר באותם רגעים שאתה הרגשת שרק, אבל רק, הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך. גם לא החברים הקרובים ביותר. ישנם מצבים בחיים ופרקים מסוימים בחיים שאתה נמצא לבד בודד, אמנם רק עם הקדוש ברוך הוא, אבל אז אם אתה לא מכין את עצמך ואת הכלים המתאימים לך למצבים הללו, ואתה מבין שישנם מצבים שצריך לדעת להתמודד ולעבור אותם, אתה אז עלול חלילה להגיע לרגעי משבר. תיזכר באותם רגעים שאתה חיפשת את הישועה, למי לא תרמת, למי לא עשית למענו כדי להיוושע. תזכור דבר אחד, אתה בימים הללו יכול לנתב לעצמך את המסלול בו אתה הולך לצעוד. אתה יכול לעצב את כל האישיות שלך, את כל מציאות החיים שלך, ברמה אחרת, בהסתכלות אחרת, אבל אותו יצר לא נותן לנו את התחושה של ביטחון, לקפוץ למים מה שנקרא, אלא מי אמר שתעמוד בזה? מה, אתה כבר רוצה להיות עכשיו ברגע אחד צדיק יסוד עולם? זה לא אתה. כל מיני משפטים, מה יגידו עליך, איך תראה, אבל ברגע האמת לא משחקים בשום דבר. ברגע האמת צריכים להתייצב כחיילים נאמנים, כאנשים הנאמנים להשם ולתורתו, ולדעת שבמציאות שבו אני נמצא, זוהי זכות גדולה. לא כולם לצערנו הרב זכו להגיע לרגעים הללו. לא בכדי אנחנו אמרנו בקידוש שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה שיש לנו אפשרות להגיע למצב של בריאה חדשה, להתחיל מחדש, להסתכל ולראות את החיים בזווית שונה, בהסתכלות אחרת, ברמה אחרת. יש לנו אפשרות להתחיל מחדש, יש לנו אפשרות להגיע למצב של עבודה מתמדת מהשורש. בלי ספק, ההתחלה מחדש זה הזכות, זכות שהיא חובה. הפסקה קצרה ומיד שווים.
עכשיו איתכם שיעור לעשרת ימי תשובה מפי הרב שי עמר.
דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו. זהו פסוק בנביא ישעיה, שבלי ספק אנחנו הולכים לשמוע אותו בימים הקרובים, כמעט בכל דרשה, בכל שיחת חיזוק. חזל דורשים שבעשרה ימים הללו, עשרת ימי תשובה, אלו ימים שהקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוראיו, יותר מכל ימות השנה. המעניין זה המשך הפסוק, יעזוב רשע דרכו וישאבן מחשבותיו. זאת אומרת, הרשע צריך לעזוב את דרכו הרעה ולשוב אל השם. יש בזה כמה וכמה הסברים, בוודאי שלא נוכל במסגרת הזמן לעמוד, אבל מה שקשור לדברים שעליהם דיברנו ושוחחנו, זה מאוד מעניין הפסוק הזה. יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו. אני הייתי אומר, יעזוב רשע מעשיו. מה זה דרכו? רשע עוזב את המעשים הרעים שלו. מה זה יעזוב רשע דרכו? לכאורה, הרבה יותר מדויק לומר שהרשע צריך לעזוב את מעשיו הרעים. אבל בשביל להבין את העומק של הדברים, למרות שלא מדובר בדברים כל כך קשים להבנה, אבל בוודאי שמשל יוכל להיטיב עם עצמנו להבין את המשמעות של הדברים. משל, למה הדבר דומה לאותו יהודי שחי, ברוך השם, הגיע לגיל זקנה וסיבה, קודם שהלך לעולמו, כתב צוואה לבנו, לצורך העניין נקרא לבן הזה חיים, וכמובן הוא נתן לו את הדירה, הדירה שייכת לו, ויצא בשעה טובה ומוצלחת עד כמה שאפשר לומר, שלאחר פטירתו של האב, אז הבת של אותו חיים הייתה בשלבים של לקראת חתונה, וכמובן האב המאושר שמח שיש לו אפשרות להגשים את החלום שכמעט בדור שלנו לא כל כך מצוי, מיד בתחילת החתונה לתת דירה שלמה מוכנה, וכך היה. התחתנו, קיבלו דירה, אבל שבוע לאחר מכן הבת מתקשרת לאבא ואומרת לו, אבא, מערכת החשמל קרסה. כמובן קראו לחשמלאי, תיקן, סידר, שבוע לאחר מכן שוב הגיע הטלפון. אבא, כעת מערכת הגז קרסה. שבוע לאחר מכן, אבא, מערכת הצנרת נוקבה ונהרסה. אבא, המרצפות מתחילות לשקוע כל פעם, אבא ואבא. ואז אותו חיים שהיה בטוח שהוא יקשים את החלום, קלט שהוא עדיין באמצע החלום. הוא קלט שעדיין הוא לא בדיוק הצליח להביא את הדירה הנחשפת. זוהי דירה עם המון המון ליקויים. מה עושים? בצער לו הוא פונה לאחד מיועציו, לא שהוא היה איש כזה חשוב, אבל אחד מחבריו הטובים, שגם היה אגון איתו, היה מייעץ לו, ואמר לו, מה אתה אומר? במצב כזה, מה אני אמור לעשות? ברגע שכזה. אמר לו, תשמע, הדירה הזאת, זוהי דירה של שנים רבות. כל הדירה הזאת כבר לא מתאימה לסטנדרטים של הימים הללו, של השנים הללו. הכל שמה חלודה, ארוס, רקוב. טוב, מה אני עושה? אתה חייב להרוס את הבית, להעמיד בית חד קומתי חדש, עם סטנדרטים שמתאימים למציאות של היום, כך תוכל לחסוך מעצמך עוגמת נפש, כסף מיותר שילך לריק, זה העצה מבחינתי הטובה וההוגנת. והאמת, זה העצה הטובה. לא שייך לבנות ולא שייך לתקן על משהו רקוב ומקולקל. כך בדיוק אנחנו צריכים לומר לעצמנו, מה הוא יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו? היה צריך לומר, יעזוב רשע את מעשיו, לא את דרכו. התשובה היא, הרשע חייב לשנות כיוון, חייב לשנות את הדרך שלו, לא את המעשים. מה יעזור המעשים אם כל התשתית של החיים שלו רקובה? אם אדם לא ישנה את הדרך, לא יעזור שום דבר. אתה מתקן טלאי על טלאי. אתה צריך להרוס את הכל ולבנות מחדש, להתחיל מחדש, דרך חדשה, מסלול חדש. יש לנו הזדמנות. יש אנשים שבאמצע השנה מחכים בחיליון עיניים, מוכנים לשלם מיליונים, להגיע לימים הללו של ראש השנה ועשרת ימי תשובה, כדי להתחיל מחדש, כדי לטעום את טעם ההתחדשות, את כוח ההתחדשות. אנחנו, כלל ישראל, בכל מקומות מושבותיהם, הגענו בחסד השם יתברך לרגעים הללו. אנחנו צריכים לא לאבד על מה בכך את הימים הללו. אנחנו צריכים לתפוס את הימים הללו ברצינות, באחריות, בכובד ראש, להבין שכל דבר כזה טוב הולך מהר, ואם לא ננצל אותו, הוא יברח לנו. אי אפשר שלא להזכיר את אחד הדברים המרכזיים בעשרת ימי תשובה, שעליהם מאוד מאוד עומד יום הכיפורים, זה השולחן ערוך המפורסם שכך פוסק להלכה. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שיפייסנו. ואפילו אם לא יקניתו אלא בדברים, צריך לפייסו. זאת אומרת, יכול אדם להתפלל מהבוקר ועד שקיעת החמה, אבל יש לו סק של עבירות בין אדם לחברו, הוא בבעיה. ידועים דברי הברכי יוסף, שכתב שמי שלא פייס את חברו, לא רק שלא מתכפר לו אבון זה, אלא גם אבונות שבין אדם למקום לא מתכפרים לו. זה הזמן. לא לחכות כמה דקות לפני כניסת יום הקדוש, יום הכיפורים, ואז להרים טלפון ולהגיד, נכון, אתה סולח לי? אנחנו אפילו לא שואלים. אנחנו כבר קובעים, נכון? אתה סולח לי? לפעמים הטלפון הזה מיותר ועלול לגרום רק נזק יותר גדול. חכם עיניו בראשו, ידע, יעשה לעצמו, ירשום בדף, מי הוא זוכר שהוא באמת צריך לפייס אותו ולנהוג כלפיו בדרך ארץ יותר, לפעמים דווקא מאלו שאנחנו לא כל כך צריכים, ולא היה לנו איתם משהו מיוחד, מהם אנחנו תורכים ומבקשים סליחה, כי זה הרבה יותר קל. הם יחייכו לנו, הם יפרגנו לנו על זה, אבל אלו שאנחנו באמת צריכים לבקש מהם סליחה, במרבית מהפעמים אנחנו מתעלמים מהם. ולכן מחובתנו, כפי שאמרנו, לא רק לשנות המעשים, בעיקר לבנות תשתית חדשה. אנחנו מתחילים מחדש, אין ספק שזה גם הזמן שיש לי לומר תודה רבה רבה במשך כל השנה כולה עם רדיו קול חי, טכנאי השידור שנמצא באולפן בבני ברק, ישי פופובסקי, שאנחנו עובדים ביחד, יהי רצון שנזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה. כל המאזינים כולם ימחלו זה לזה, שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה. היו שלום.